כמה זה באמת שווה להיכנס לכל זה, אבל אנחנו עוד נראה לאורך הפרקים עוד כמה פעמים את הנבואה הזאת צצה וגרולה, ואנחנו נדוש בה יותר, אז אנחנו בינתיים נעזוב את זה. אבל בינתיים אנחנו צריכים להתקדם לחצי השני של הפרק, שזה התשובה של דוד. כן, תפילת דוד להשם. וזה מתחיל בפסוק ט"ז. ויבוא המלך דוד וישב לפני השם. ויאמר, מי אני השם אלוקים ומי ביתי כי אביאותני עד הלום? ותקטן זאת בעיניך אלוקים ותדבר על בית עבדך למרחוק. וביתני כתור האדם המעלה השם אלוקים. מה יוסיף עוד דוד לכבוד את עבדך? מה יוסיף עוד דוד אליך לכבוד את עבדך? ואתה את עבדך ידעת. השם, בעבור עבדך וכלבך עשית את כל הגדולה הזאת, להודיע את כל הגדולות. השם, אין כמוך ואין אלוקים זולתך בכל אשר שמענו באוזנו. ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ אשר הלך אלוקים לפדות לו עם, לשום לך שם גדולות ונוראות, לגרש מפני עמך אשר חזית במצרים גויים. ותיתן את עמך ישראל לך לעם עד עולם, ואתה השם היית להם לאלוהים. עד לפה שבחים והודיות על מה שקרה. ואתה, השם, הדבר אשר דיברת על עבדך ועל ביתו, יאמן עד עולם. ועשה כאשר דיברת. ויאמן ויגדל שמך עד עולם למור, השם צבקות אלוקי ישראל, אלוקים לישראל. ובית דוד עבדך נכון לפניך. כי אתה, אלוקיי, גלית את אוזן עבדך לבנות לו בית. על כן מצא עבדך להתפלל לפניך. ואתה, השם, אתה הוא אלוקים, ותדבר על עבדך את הטובה הזאת. ואתה הועלת לברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה, השם, ברכת ומבורך לעולם. אז מה המילה המנחה בתפילה של דוד?
אתה.
דווקא אתה? מישהו אחר? מה?
עבדך.
עבדך? כן, נראה שזה מופיע בקרויות מרשימות. יש גם אתה, אבל אני חושב שהוא בעיקר מדבר על עצמו. כן, יש פה הרבה הרבה עבדך. מן הסתם משהו שמתחלק בשבע. אבל בסדר, שיהיה. אבל לא נראה לי שצריך להסביר למה עבדך מופיע פה כל כך הרבה, בגלל שהוא כל כך שמח על כך שהשם בחר בו. והוא עבדו הנבחר, אפשר לומר. כן, ואני חושב שזה כבר התחיל לפני זה, נכון? אני זוכר טוב. כן, לך ואמרת את דוד עבדי, השם בעצמו פונה אליו כעבדי, אז דוד זורם, כן, עבדך. אז דוד הוא בעצם עבדו של השם, וזה בעצם מדבר, זה אומר קרבה מסוימת, כלומר דווקא דוד הוא עבדו של השם, הוא הנבחר. ורוב תפילת דוד בעצם היא הודיה על זה שהשם בחר בו. ומה בעצם השם הבטיח לו, על מה הוא מודה? תציץ קצת במה שקראנו, כן? זה הבעיה בתנ"ך, אנחנו קוראים, ואז אנחנו במקום לחשוב על מה שקראנו, אנחנו ממשיכים הלאה.
זה נראה שעל זה שהוא גידל אותו.
על זה שהוא?
גידל אותו.
אוקיי, אפשר את זה בפחות, כאילו,
ארוך
מאוכל.
שהביא אותו למלכות.
שהביא אותו למלכות. איך אתה רואה את זה?
היית כתור האדם.
ויאמן ויגדל עד.
יותר שמבטיח לו שימשך למלכות.
כן.
כי זה מה שאתה אומר לו.
שימו לב לשני הפסוקים הראשונים. מי אני השם אלוקים ומי ביתי כי אביאותני עד הלום. כלומר, מי אני ומי ביתי שהבאת אותי עד הלום, שבחרת בי. ותקטן זאת בעיניך אלוקים ותדבר על בית עבדך למרחוק. כלומר, אתה עוד אמרת, טוב, זה שבחרתי בדוד זה כלום, אני אוסיף עוד. אני גם אדבר על בית דוד למרחוק, כלומר, לעתיד לבוא, שזה יהיה מלכות נצח, שזה הרי מה שהשם אמר לו. כן, וכתוב בפסוק י"ב למשל, הוא יבנה לי בית וכוננתי את כיסו עד עולם. כן, דרך אגב רק הערת שוליים קטנה, מאמר מוסגר, האם זה תנאי? אם הוא יבנה לי בית אז אני אקים את מלכותו עד עולם? או שזה סתם אמירה, הוא יבנה לי בית ואני אכונן את מלכותו. אז אנחנו לא נענה על זה עכשיו, אנחנו נראה כל מיני ראיות לכל מיני צדדים בהמשך. אבל תזכרו שיש פה שאלה, כלומר, מה בעצם ההבטחה? האם ההבטחה היא שמעכשיו יהיה לך שושלת נצח? או ההבטחה היא שאם אתם תעשו את מה שצריך, שזה אומר לבנות בבית המקדש בימי בנך, אז גם יהיה שושלת נצח. מה שאומר שהבחירה, כן, הרי השם בחר בעם ישראל, השם בחר באברהם, אחרי זה בעם ישראל, אחרי זה הוא בחר ביהודה, כן? ובתוך יהודה הוא בחר את...
דוד?
בית ישי, נאמר זה ככה. בית אביו של דוד, ובתוך בית אביו של דוד נבחר דוד. כן, ובתוך בני דוד נבחר שלמה. ובתוך בני שלמה מי נבחר? רחבעם? זה לא סביר, נכון? באמת, אם תסתכלו שנייה בפרק כ"ח, פרק כ"ח פסוק ד', דוד אומר פה נאום גדול לעיני כל השרים, ויבחר השם אלוקי ישראל בי מכל בית אבי. למה? הוא להיות מלך ישראל לעולם. למה? כי יש פה רצף מסוים. כי ביהודה בחר לנגיד. המלך צריך לצאת מיהודה. הוא בחר ביהודה. ובבית יהודה בית אבי. ובבני אבי בי רצה להמליך על כל ישראל. ומכל בניי כרבים בנים נתן לי השם, ויבחר בשלמה ובני לשבת על כיסא מלכות השם על ישראל. כלומר, יש פה איזה מין רצף מסוים. כן, והוא אומר לי, ודוד אומר שהשם אמר לו, שלמה בנך הוא יבנה ביתי וחצרותיי, כי בחרתי בו לי לבן, ואני אהיה לו לאב. והכינותי את מלכותו עד לעולם, אם יהיה חזק לעשות מצוותי ומשפטי כיום הזה. כלומר, המלכות לעולם לא תהיה לדוד. המלכות לעולם תהיה לשלמה. כן, המלכות לעולם אני אתן לשלמה. הוא יהיה לי לבן. כן, וזה אם הוא יהיה חזק לשמור את כל המצוות. כלומר, יש סברה לחשוד שבאמת הבחירה הסופית בסופו של דבר היא בשלמה, ושלמה הוא זה שמקבל את ההבטחה במלכות נצח, ומשלמה ואילך ההבטחה באמת ממומשת. כן, כלומר, דוד בעצם נאמר לו כאן שאתה תמות ולא תבנה את בית המקדש, ובנך הוא זה שיהיה איתו את כל הברית והכל. בסדר. אז זה דבר ראשון. אז אנחנו כבר יודעים שדוד מבקש טובה, הוא אומר תודה על זה שהשם דיבר על בית אבדון מרחוק, והוא הבטיח לו מה? כנראה שושל עצח. אז מה הוא מבקש לעתיד? כלומר, זה הוא אומר תודה, ואז אמרנו שיש, ואתה השם, יש בקשה. מה הוא מבקש? מי פסוק כ"ג ואלה?
שיעשה את מה שהוא אמר, או שיעשה?
שיעשה את מה שהוא אמר. כלומר, תודה רבה על זה שהבטחת. עכשיו רק אני מבקש דבר אחד, שאתה עשה את זה. כן, זה כמובן לא נראה לי שהשם יכול לומר. כן, זה רק אנשים מוזרים כאלה במאה האחרונה.
מה שעושה עם אברהם אבינו, אבל...
מה?
הבטיח לו שמיצחק יצא לצעירה, אז הוא לא להקריב אותו.
נו, אז מה אברהם אמור להבין?
שהבטיח ולא הבטיח לקיים.
לא. הוא אמור להבין שהוא לא צריך להקריב אותו. רק להעלות אותו לעולה. זה נורא פשוט, מתמטיקה פשוטה. ואכן הוא העלה אותו לעולה, ואז זהו. רק שהוא רואה ששום דבר לא קורה, אז הוא אמר, טוב, בוא נעשה גם את הכל עד שהשם יעצור אותי. אבל ברור שהשם יעצור אותי, כי הרי הוא אמר שביצחק יקרה לך זהו. או במילים אחרות, לא פשוט בכלל לקרוא את הקדת יצחק ולא ניכנס לזה. זה בלגן אימים, ואני עוד לא פתרתי את זה אחרי עשרות שנים של חיפושים. לפחות 50. אז...
50 שנה לא הבנתי.
כן.
טוב,
לא. מה זה?
יש פה זה.
נכון. התחלתי לפני שידעתי שהתחלתי.
האם זה מדבר על הקשר בין בית אביב להשם?
זה ודאי קשור. כן.
האם זה משהו מבקש?
בקיצור, יש פה איזה מין מעגליות מסוימת בכל אופן, כן? גם שימו לב לפסוק הפי. כי אתה אלוקיי גלית את אוזן עבדך לבנות לו בית. אתה גלית את אוזן עבדך לבנות לו בית. מי יפנה בית למי? מה קורה פה?
אז זה השם עונה לדוד בית מנוחה, אפשר לומר שדוד עונה לשם.
אבל הוא אמר לו שאתה לא תבנה הבית, לא אתה תבנה לי הבית לשם. אז כנראה יותר סביר אפשרות הראשונה. כלומר, אתה גלית את אוזן עבדך שאתה תבנה לי בית. אבל כן, מצא עבדך להתפלל לפניך. בגלל שאתה אמרת שאתה תבנה לי בית, ובאמת אני, זה, באמת אני נבחרתי על ידך להיות לבית מלוכה עד עולם. אז אני מרשה לעצמי להתפלל לפניך. או במילה פרוד, אני מודה לך גם על זה. התפילה יכולה להיות תפילת הודיה. יש פה איזושהי מין, לא יודע, משהו מעגלי כזה, שנראה שלא ברור כל כך העניין. אז מה שנותר לנו בעצם לראות, הרי ספר שמואל כבר כתב לנו את הנבואה הזאת, את התפילה הזאת, השאלה אם הבעל דברי הימים עושה אותה איתה, זה להשוות בין שמואל לבין דברי הימים ולראות אם יש איזשהם הבדלים קטנטנים. אז אנחנו בעמוד השני של נבואת נתן ותפילת דוד, בשורה השלישית ואילך. אז יש הרבה הבדלים שאנחנו לא צריכים לדבר עליהם, במקום שם עדות. הוויה, אז כתוב השם אלוקים, או אלוקים. כן, זה כל מיני חילופים כאלה שזה לא כל כך פשוט להכריע מה הכוונה שלהם. אבל יש פסוק אחד נניח שממש לא ברור איך להסביר אותו. בספר שמואל נאמר, וזאת תורת האדם השם אלוקים. כן, אתם רואים בסוף הפסוק השני של תפילת דוד. ותקטן עוד זאת בעיניך השם אלוקים, ותדבר גם על בית עבדך למרחוק. וזאת תורת האדם השם אלוקים. מה למען השם זה אומר? מה זה, וזאת תורת האדם השם אלוקים? לא ברור. אז בעד דברי הימים זה כנראה גם לא היה ברור, לא? או שפשוט היה לנו נוסח אחר יותר ברור. אבל מה שכתוב בו, בדברי הימים, זה, ותדבר על בית הבדיחה למרחוק, הוא איתני כתור האדם המעלה השם אלוקים. כלומר, מה עכשיו זה אומר? עדיין לא ברור? זה יותר ברור, אתם חייבים לומר, כן? זה הרבה פחות לא ברור.
האדם הטוב. אתה רואה אותי בתור עונות.
כן, אתה ראית אותי בתור. האדם המעלה. האדם שיש לו מעלה. השם אלוקים. כן, טוב, ומה הוא יוסיף עוד דוד אליך? אז הוא מוסיף לכבוד את עבדיך. כלומר, מה הוא עוד יכול להוסיף לכבוד? אתה הרי מכיר אותי. כן, עכשיו, תשימו לב שהעבדיך הזה שאמרתי שכל כך חוזר, מתחיל עכשיו להיות מוחלף. כלומר, בספר שמואל למשל, כתוב בעבור דברך וכליבך עשית את כל הגדולה הזאת, להודיע את עבדיך. כלומר, למה עשית את זה? בעבור דברך וכליבך. כלומר, אתה עשית את מה שאתה רצית, להודיע את עבדיך. כלומר, אתה רוצה לעשות את הבית מלוכה ואתה גם הודעת לי את זה. הרי הוא יכול לעשות לו בית מלוכה בלי להגיד לו את זה במפורש. ואתה עשית לי את החסד הזה ואתה אומר לי את זה במפורש. מה קורה?
בתור זה ביטוי דיפי?
זה, אני גם תהיתי בנושא, אבל נראה שכאן זה הכוונה. כלומר, האם זה אותו משמעות, אני לא יודע אם זה נובע מאותו לשון. כלומר, זה לא בתור במובן הזה של מה שאנחנו מדברים עליו.
אם תור זה יהיה במובן של יונה, זה יהיה
ממש מוזר. לא, זה ודאי לא במובן של יונה. כן, זה לא יעלה לדעת. אבל אולי, כמו והגיע תור נערה ונערה לבעל המלך. כן,
אז זה קיים.
לא, פשוט הצירוף, לא צירוף, הפיתוי היבש הזה, שכבר איבד את כל המשמעות המקורית שלו, של בתור משהו, כן? אז זה משהו שמשתמשים היום בלי להבין מה הקשר לתור. זה בתור של משהו, באיזה תור הוא עומד. לא משתמשים בזה כבר במובן המקורי. כן? יכול להיות שפה זה כן, עדיין במובן המקורי, שאלה. כן, תור זה זמן. שם. כן,
מה קשר פה לזמן?
מה?
מה קשר פה לזמן?
אז פה, אני אומר, זה לא בטוח שזה הכוונה. כלומר, כתור עמה, לא יודע. אין לי מושג. אפשר לקחת כל מיני כיוונים, ואפשר לדבר על זה כל מיני דברים. בסופו של דבר, הפסוק הזה מוזר. כן, אבל הוא מודה על השם, לזה שהוא בחר בו. עכשיו, בכל אופן, מה שכתוב בספר שמואל, שאתה עשית בעבור דברך או חליבך, אתה הודעת את עבדיך, כן? אז בספר דברי הימים משתנה לגמרי. כן, בעבור עבדך וכליבך עשית, אתה עשית את זה בשבילי, בעבור עבדך. כן, זה כבר יותר מדגיש את הצד של דוד, זה בשביל דוד. להודיע את, לא את כל, לא את עבדך, אלא את כל הגדולות. מה זה להודיע את כל הגדולות? זה שינוי לגמרי, אתם רואים שהוא לוקח את זה בעצם מתחילת הפסוק הבא בספר שמואל. הפסוק הבא זה, על כן גדלת השם אלוקים כי אין כמוך. ואז במקום זה, בדברי הימים ואומר, להודיע את כל הגדולות, נקודתיים, השם, אין כמוך. כן, הוא ממש חותך פה את הפסוק ועושה פה מבנה אחר. ובמקום על כן גדלת, זה כל הגדולות, ואחרי זה פשוט מתחיל מאפס. השם, אין כמוך. ואין אלוקים זולתך. כן, ונראה לי שזה קורה בעוד מקום אחד. לא. אז זה בערך העניין. בכל אופן, יש פה עוד כמה שינויים קטנים.
מה המטרה של השינוי הזה? של השינוי הזה שהוא עשה?
השינוי הזה, קודם כל זה מדגיש יותר את עבדך. כלומר, אתה עשית את זה בעבור עבדך, לא בעבור דברך. כן, זה בעבור דוד, ובעל דברי הימים הרי מאוד אוהב את דוד. אבל חוץ מזה, אני לא יודע אם יש איזה משהו מעבר. הסוף אבל, זה להודיע לא את עבדך. מה?
זה כאילו נראה ממש, כאילו יש פה איזה משהו אחד שהיה כתוב שהתפצל לשני...
נכון. התשובה שבדרך כלל חוקר מניח יגיד, אתה רואה, זה פשוט השתבש, והגיעו לזה פשוט. או הפוך. אחד מהם, פשוט לא ברור מה קרה לו, אבל הוא לא הלך. כן, ראינו גם שבוע שעבר את ה"ואגיד לך", אם אתם זוכרים, נכון? ו"ואגיד לך ובית יעשה לך השם". יש שזה מה שהשם אומר בנבואה. מה זה "ואגיד לך ובית יעשה לך השם"? אז הצענו שאולי זה "ואגדלך", כן, ובית יעשה לך השם. כלומר, זה אפשרי. כלומר, יש דברים כאלה בספר דברי הימים לא פעם ולא פעמיים. ורק בפרק הזה אפשר למצוא כמה שפשוט אי אפשר לקרוא. כן, גם שימו לב לפסוק האחרון למשל. כן, ואתה הועל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך. בספר דברי הימים זה ואתה הועלת לברך. כן, זה לא בקשה הועל וברך, אלא אתה כבר הועלת לברך. הבית שלי כבר מבורך.
אולי כי זה, לא יודע, זה בין סיפור מאוחר יותר. זה גם קצת משנה את ה...
זה יכול להיות, עוד רגע נגיד איזה משהו. וההמשך, כי אתה, השם אלוקים, דיברת, ומברכתך יבורך בתבדך היום. אתה דיברת ואמרת שזה יקרה, עכשיו תברך אותי, הוא מבקש שתברך בעתיד. כן, ומברכתך יבורך בתבדך לעולם. לעומת זה בספר דברי הימים, אתה כבר הועד לברך את בתבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה השם ברכת, בעבר. כן, לא אתה השם דיברת, אלא אתה השם ברכת, הוא מבורך לעולם. הוא מתאר את זה כמשהו שכבר קרה, אתה ברכת אותי כבר. כן, עכשיו אתה מנסה לומר שבספר דברי הימים זה כבר קרה, אז הוא מכניס לדוד כבר את הדברים כאילו זה כבר קרה. אפשר לומר דבר כזה, כן, דברי הימים עושה את זה בהחלט מספיק פעמים, אבל יכול להיות שהוא גם מתאר את הסיפור אחר. כלומר, השאלה הרי תמיד תהיה מה בעצם דוד מנסה להשיג פה. מה בעצם הוא מבקש, על מה הוא מבקש. ואם הוא מבקש עכשיו תברך אותי, זה שונה מאשר אם הוא לא מבקש את זה. עכשיו, בהקשר של הפרקים שאנחנו עברנו למד עכשיו, אני חושב שזה מאוד משמעותי.
מה, השאלה אם זה הודעה או בקשה כאילו הפסוקים אתה אומר?
הפסוק האחרון ספציפית.
זה מגמת הזאתי או שזה...
אז זה מה שאני מנסה לומר. אתם זוכרים את הפרקים הקודמים? איך כל פרק נגמר? תקלו שנייה, מי אחרי המלאכת דוד? כן, פרק י"ג, דוד מתייעץ ואומר בואו נעלה את ארון השם. ואז כמובן שארון השם זה דבר שטוב שיהיה לך בבית. ובאמת, כשאחרי פרץ עוזה דוד מביא אותו לבית עובד אדום, אז השם מברך את בית עובד אדום, את כל השלו. זה סוף פרק י"ג. ומיד פרק י"ד אמרנו, חירם בונה, או חורם במקרה הזה, בונה בית לדוד. כן, אחרי שברכו את בית עובד אדום ואת כל השלו, עכשיו חורם בונה בית לדוד. ואם הברכה לבית עובד אדום הייתה בריבוי בנים, אם אתם זוכרים את זה, יש את זה בהמשך, אז גם פה דוד מקבל הרבה בנים, בהמשך פרק י"ד, פסוק ג' ואילך. ואחרי זה, בסוף פרק י"ד, בעצם תחילת פרק ט"ו, ויעש לו בתים בעיר דוד, ויחן מקום לארון אלוקים ועת לו אוהל. פרק ט"ו ט"ז זה העלאת הארון, ואיך זה נגמר? ויחוכו לעם איש לביתו, ויסוף דוד לברך את ביתו. כלומר, יש ברכה בבית של בית עובד אדום, ואז דוד מעלה את זה לבית שלו, את הארון, ורוצה שיהיה ברכה גם אצלו. ואז הוא סב לברך את ביתו, ומיד בהמשך, ואי כאשר ישב דוד בביתו, הוא מבקש לבנות בית להשם. השם אומר לו, לא, אתה לא תבנה בית, אני אבנה לך בית. כן? אתה מתחיל איתי, אני מתחיל איתך? אז דוד לא יכול לבנות בית, בגלל שהשם צריך לבנות לדוד בית. זה יהיה עם שלמה, ואז שלמה הוא כבר יבנה בית. ומיד אחרי זה מגיע המלך דוד ויושב לפני השם ומתפלל, ותפילתו מסתיימת ב- ואתה הועלת לברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה השם ברכת ומבורך לעולם. כלומר, זה בעצם חותם את רצף הברכות לבית, שאם בסוף פרק ט"ז דוד ברך את ביתו, ואז כאילו שואלים אז הוא יברך, אבל מה עם השם? אז פה השם יצטרף ומברך את בית דוד להיות לעולם. כן, ובעצם כל הפרקים האלה מתאחדים לדבר אחד, כולל הברכה לבית, שכמובן הברכה לבית נקשרת בבית של השם. כן, או הארון במקרה של דוד, או אחרי זה הבנייה של הבית על ידי שלמה. אז זה בעצם הרצף של הדברים, ואז משמעותי מאוד לומר שהברכה כבר הייתה. נכון? כי זה בעצם מה שדוד אומר, או, הנה, השם ברך את ביתי. וזה לא בבקשה לעתיד, אלא זה כבר ככה. אז זה יכול להיות המשמעות, וזה משמעותי בעיקר בשל העובדה שזה נמצא בסוף כל יחידה. כלומר, כל יחידה נגמרת בברכה לבית. העלאת הארון הראשונה, והעלאת הארון השנייה, והבקשה של בניית הבית שנגמרת בתפילת דוד. שתיים נגמרות באותה צורה, בדיוק. דבר נוסף, שימו לב בהבדלים בין זה, בין שמואל לבין דברי הימים. אז יש מילים שפשוט חוזרות. יש מילה למשל בשם, בפסוק, טוב, לא כתוב פה את הפסוקים, אבל בתחילת הבקשה, ואתה השם, הדבר שדיברת על עתך ועל ביתו, יאמן עד עולם, ועשה כאשר דיברת, ויאמן ויגדל שמך עד עולם למור. נכון? אתם רואים את זה? אז יש פה חילוף בין מקום, בספר שמואל זה לא מופיע, ובספר דברי הימים הוא מופיע פעמיים. המילה יאמן. מה בספר שמואל כתוב? ואתה השם אלוקים, הדבר שדיברת על עתך ועל ביתו, הקם עד עולם. אני רוצה שתקים את זה. לא שזה יאמן, זה יוקם. ויגדל שמך. אז בסוף הדבר המין זה ויאמן ויגדל שמך.
יאמן במובן של אמונה?
השאלה מה זה המובן של אמונה? מה זה אמונה?
להקים את ברו. להקים את ברו. אם אתה מבטיח משהו ומקיים, זה להיות...
כן, כן, כן. אבל משום מה הוא מחליף את זה בויאמן. עכשיו, מאיפה הוא לוקח את המילה יאמן? בספר מלכים זה כבר מופיע. שורש מוציא מופיע, אבל אני מדבר על משהו הרבה יותר קשור. בענייננו, בתפילת שלמה, כן, בחנוכת המקדש. אז הוא אומר בדיוק את זה. כן, הוא אומר, ברוך השם אלוקי ישראל, אשר דיבר בפיו את דוד אבי ובידו מילי לימור, וכולי וכולי וכולי. והשם באמת עשה, הקים את דברו אשר דיבר. ואקום תחת דוד אבי וישב על כיסא ישראל כאשר דיבר השם, ואבנה הבית לשם השם אלוקי ישראל. ואז, כאילו, הוא קם, עומד לפני מטבח השם, נגד כל קהל ישראל, פורס כפיו, ואומר את הבקשה. השם אלוקי ישראל, אין כמוך אלוקים בשמיים ממעל, וכולי וכולי, אשר שמרת לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו. ופסוק כ"ה, במלכים א' פרק ח', ואתה, השם אלוקי ישראל, שמור לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו. לאמור, לא יקראת לך איש מלפני ישב על כיסא ישראל, רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני כאשר הלכת לפני. כלומר, תשמור את מה שיהיה לעתיד. ואתה, אלוקי ישראל, יאמנה דברך אשר דיברת לעבדך דוד אבי. כי האומנם יושב אלוקים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא יאכל כלוך וכולי וכולי וכולי, ופנית לתפילת עבדך ולתקנתו השם אלוקי וכולי. כלומר, יאמן הדברך בהקשר הזה, זה באמת שהשם יעשה את מה שהבטיח לדוד אביו. שמה במקרה הזה הוא הבטיח? שהוא ישכון בבית הזה, באמת הוא יענה לתפילת כולם בבית הזה. ומשם, מתפילת שלמה בחנוכת המקדש, לוקחים את היאמן הזה ושמים את זה פה. אז כן. בקיצור, בסוף הדברים הוא משתמש דווקא במילה יאמן שמזכירה את התפילה של שלמה.
בתפילת שלמה בדברי המין, מופיעה המילה באמן?
כן.
לא, נציין.
זה לא שלך חוזר משם. כן, זה אמור לנמוס כבר, זה רצף אחד. תפילת שלמה הרי חוזרת בדיוק לנבואת נתן ואומרת, השם הבטיח את זה ועכשיו זה קורה וכו'. אז זה כבר עושה עוד לינק מסוים, כן? אז בספר שלמה ימים כתוב יאמן, ספר שמואל לא יאמן. יש עוד משהו שצריך לדבר עליו? לא משהו... כן, אולי, טוב, זה סתם תהייה. הוועתה האחרון, ממש ארבע שורות מהסוף, אז בספר שמואל נאמר, ואתה, השם אלוקים, אתה הוא אלוקים ודבריך יהיו אמת. בספר דברי ימים, ואתה, השם, אתה הוא אלוקים. מה זה השמטה המוזר? דבריך לא יהיו אמת, מה מנסה לבעל דברי ימים לומר בהשמטה הזאת? זה סתם מוזר. כן, מה המטרה בהורדת על דבריך יהיו אמת? אלא אם כן, מה לעשות בסוף זה לא קרה. כלומר, אם בסופו של דבר בעל דברי ימים אומר, תסתכלו, אין כבר בית דוד. לא היה מלכות נצח. אז מורידים את הדבריך יהיו אמת. אפשרות שנייה, גם אמונית משהו, זה שלא יכול להיות שדוד מבקש ודבריך יהיו אמת. מה, וכי אפשר לבקש את זה? פשיטה שדבריו הם אמת. זה הקדוש ברוך הוא, איך אתה מעז בכלל? כן, אז זה בעצם אפשרויות השונות. לא נתתי תשובה טובה לדבר הזה, אבל זו שאלה עשתה. בכל אופן, אבל זה תפילת דוד, שאחרי שאנחנו אמרנו הרבה דברים על נבואת נתן, אז אין מה להוסיף לגביה, כי היא די אומרת את דברים דומים, הוא מודל על מה שקרה בנבואת נתן. בנבואת נתן אנחנו כבר חפרנו רבות בשבוע שעבר. עכשיו אנחנו סוף סוף יכולים לעבור לפרק י"ח. פרק י"ח לראשונה, סוף סוף אנחנו נתקלים בדברים קצת עם אקשן. י"ח. נעשה פרקים י"ח עד כף. הם אוסף של מלחמות. כן, תעבירו את זה שם. זה שלוש, שלושה רגעים כל אחד. יש כמה?
יש פה.
יש.
יש לי חמש דקים פה.
חמש דקים? איך זה קרה? זה מתחיל
גם לבונדיות? זה פה מתאה המשעמם עד עכשיו, לא נורא.
שאתה תנאפי שאני
נפי. יש לתת את זה.
כאן?
כן.
לא.
זה גם שיעור
המקורי? זה... בדקות הקרובה.
נעשה את כל שלושת הפרטים האלה ביחד.
היה איזה מגמה עיקרית לכל השינויים שהיו בין דברי הימים לשמונים?
יש כמה מגמות. השאלה, אם אנחנו יכולים בכלל לדבר על מגמה אחת ויחידה של הספר. קצת קשה לדבר על זה. בעיקר לאור העובדה שיש משהו, נקרא לזה, רצף אחיד לדוד ושלמה, ואז פתאום עולם אחר אחרי זה. כלומר, באמת דוד ושלמה אנחנו רואים את כל היסוד של המצב שאמור, האידיאלי שאמור להיות. דוד מקים ממלכה טובה שהשם בחר בה, כן, ממלכת דוד ראינו עם כל ישראל, והוא רוצה לבנות את בית המקדש, הכל סובב סביב בית המקדש, כן, לכן הולכת להיות עכשיו שאלה למה יש מלחמות. אבל הכל סובב סביב בית המקדש. ואחרי זה בא שלמה ובונה את בית המקדש, וגם אצלו הכל סובב סביב בית המקדש. רק אחרי ימי שלמה, פתאום אנחנו מדברים על דברים אחרים לגמרי, כל אחד עושה דברים אחרים לגמרי, כל מלך יש לו צד שונה, ושם אנחנו מדברים על דברים שונים. אז השאלה היא אם אנחנו יכולים למצוא בכלל מגמה אחת כללית. כן, ושלא תזכור גם שיש את התשעה פרקים של הרשימות בהתחלה, שלכאורה להם זה לא מגמה זו.
הפרק הזה ספציפית, היה איזשהו...
הפרק הזה שבוע שעבר, לשינויים אני לא יודע אם יש משהו ממש מפורט. יש הרבה ששוב, שכתבו על זה ואני לא רוצה להיכנס לזה. כלומר, יש טענות, למשל, כמו שאמרתי, שבעל דברי הימים מנסה להסיט את ההבטחה מדוד לשלמה. דוד חוטא, שלמה אף פעם לא חוטא. דוד הוא לא זה שמקבל את ההבטחה, אלא שלמה. שלמה יבנה את הבית בגלל שהוא זה שנבחר, אולי וכולי. זה ששלמה נבחר על ידי השם, בצורה עם השורש בחר, והכל ברור ומפורש, זה דווקא בדברי הימים. יש עוד כמה מדדים לעניין הזה, שבאמת שלמה יותר טוב מדוד במידה מסוימת, אבל זה לא כל כך חד משמעי, נאמר זה ככה. כשאנחנו נמשיך ונראה את הפרקים, אנחנו נראה ששלמה הוא ממש המשך ישיר של דוד. אי אפשר לראות ממש דיכוטומיה, חוץ מהעובדה שהחלפנו מלך. כן, אבל ההמשך הוא ממש רציף, כאילו לא קרה כלום. אז נראה מה יוצא בסוף, מה התמונה הסופית. אבל בהתחלה, בשלב הזה קצת קשה לדבר על משהו ברור. רוב ההבדלים פה, אבל אתה רואה, זה הבדלים שלא משנים משמעות. כן, הבדלי נוסח, הבדלים של שמות השם, דברים מהסוג הזה. במקום אל עבדי אל דוד, כתוב אל דוד עבדי, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז זהו. טוב. אז זה היה לגבי נבואות נתן, ואנחנו ממשיכים בחיינו כרגיל. פרק י"ח, נסתכל שנייה בספר שמואל כדי להבין מה בדיוק בעל דברי מי עושה. תראו שנייה בספר שמואל. שמואל ב' בפרק ה' ממליכים בני ישראל את דוד בתחילת פרק ה' ומיד הולכים וכובשים את ירושלים. כל זה אנחנו רואים גם אצלנו המלכת דוד מיד אחריה כובשים את ירושלים, אבל אז ממשיכים לדבר על המלכת דוד. אחרי זה, במקום לדבר על כל מה שקורה בהמשך פרק ה' בניית בית לדוד, בני דוד והמלחמות בפלישתים, אז מדלגים ישר להעלאת הארון, ואמרנו שזה בשביל לומר שהדבר הראשון שדוד עושה זה להעלות את הארון, כי זה הדבר הכי חשוב. ומתי הוא עושה את כל הדברים האחרים? מתי הוא בונה לעצמו בית? מתי הוא מתעסק במשפחה ונלחם בפלישתים? כשאין ברירה, בגלל שהארון יושב אצל בית עובד אדום, והוא לא יכול להמשיך בתוכנית האמיתית שלו, של להעלות את הארון. זה עובר לאמצע, בין שתי העלאות הארון, ומיד אחרי זה, העלאת הארון השנייה, שזה סוף פרק ו', שמיד אחריה, פרק ז', פרק ז' בספר שמואל ב', זה נבואת נתן, תפילת דוד, כמו שראינו עד עכשיו. אז עד פרק ז', זה ממש אותו דבר. עכשיו, פרק ח', גם כן, בדומה למה שקורה מיד אצלנו, זה כל מיני מלחמות של דוד בפלישתים ובדברים מהסוג הזה. ואז אנחנו נראה בדיוק מה יש בתוך הפרטים, יש פה הרבה מלחמות קטנות. ואז פרק ט' בספר שמואל ב', זה סיפור על דוד ומפיבושת. ואת הסיפור הזה בעל דברי הימים מוריד לחלוטין. בין השאר, אם אתם זוכרים, בגלל שמת שאול וכל שלושת בניו וכל ביתו ביום של המלחמה. אז איזה מפיבושת. כולם מתו. אין יותר המשך לבית שאול ואין עניין לדון בזה בכלל. ומיד, פרק י', אנחנו נראה בפרק י' ת' אצלנו את מה שיש פה בפרק י'. כן, ופרק י' א', בפסוק א', ויהי לתשובת השנה לעצת המלכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים, וסיפור דוד ובת שבע. כן, כמובן, בעל דברי הימים לא אוהב להעלות את הנושא של דוד בת שבע, זה לא נעים. אז הוא עובר לסוף פרק י"ב ולוקח את ההמשך של מלחמה בבני עמון. כן, ואז יוצא רצף אחד של מלחמות, וכמובן שמפרק י"ג של שמואל ב', שזה סיפור אמנון ותמר, ואחרי זה מרד אבשלום, אז בעצם פרק כ' זה לא רלוונטי לו, והוא לא נוגע בזה בכלל. ולכן הוא מיד אחרי פרק אצלנו, ודברי הימים זה פרק י"ח י"ט, מגיע פרק כ', שבו בהתחלה אמנם יש עדיין את המלחמה בבני עמון, אבל אחריה יש כמה מלחמות קטנות נגד ילידי ערפה. כן, סף או לחמי וכולי, אנחנו נראה את זה. אז, וזה לקוח מהסוף, מהנספחים של ספר שמואל, המלחמות האחרות שנשארו. מה שיפה אבל זה שהוא אוסף את שלושת המלחמות האלה, שלושת הפרקים, אמר זה ככה, הפרק האקלקטי הזה של פרק י"ח, של המון מלחמות קטנות, המלחמה בבני עמון בפרק י"ט, והמלחמות הקטנות של, שנגד ילידי ערפה, נוצרת שלישייה שמתחילה בדיוק באותה לשון בשלושתה. כן, פרק י"ח, ויהי אחרי כן ויך דוד את פלישתים ויפניהם, פרק י"ט, ויהי אחרי כן וימות נחש מלך בני עמון, ואחרי זה פרק כ', פסוק ד', שנגמר המלחמה בבני עמון, ויהי אחרי כן ותעמוד מלחמה בגזר עם פלישתים. עכשיו מה שמעניין זה שהפסוק הזה, ויהי אחרי כן ותעמוד מלחמה בגזר עם פלישתים, אז היכסי בך יחושתי את ציפי מלידי הרפאים ויקנאו, כן, הוא חוזר על השורש קנה, ויקנאו, שמתחיל את הרצף הזה. כן, בפרק י"ח פסוק א', ויהי אחרי כן ויך דוד את פלישתים ויכניעם, ויקח את גת ובנותיה מיד פלישתים. אז יש לנו מסגרת לכל המלחמות האלה של להכניע את האויבים. ואם אתם זוכרים, בדף של נבואת נתן, אז במקום ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל והניחותי לך מכל אויביך, שזה מה שכתוב בספר שמואל, נאמר בדברי הימים ולמימים אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל והכנעתי את כל אויביך. כן, החליפו את זה בלהכניע, והנה זה מה שקורה. כלומר, בואו תראו שזה קורה, יש פה את סיפורי המלחמות. אז מה בעצם המלחמות האלה יוצרות? את התחושה שהנה השם עשה את מה שהוא אמר, השם באמת יכניע את כל אויביו מפניו. אז זה כבר איזושהי מטרה ראשונה של המלחמות האלה. כמובן שכמו שהפרטים הראשונים שאנחנו אמרנו שנתקעים במקום שדוד לא יכול לעשות דבר אחר, שזה בניית הבית והילדים והמלחמה בפלישתים, שזה הוא עשה אחרי העלאת הארון הראשונה, כשלא היה לו אפשרות להמשיך בגלל שהיה את פרץ עוזה, אז הכניסו מלחמות. ככה גם פה, אחרי שבא השם ואומר לו, אתה לא יכול להמשיך ואתה לא יכול לבנות את הבית, אז הוא מתפנה לעשות דברים אחרים, עושה את המלחמות האלה. ועדיין אנחנו נראה במלחמות האלה שיש עוד כמה... דוד עוד לא יש, כן? הוא עוד עושה עוד דברים בשביל בית המקדש. אז זה ככה כרקע כללי, מה יש לנו פה? שלוש יחידות מרכזיות מתחילות באותה לשון, יש להם מסגרת כללית, וזה פשוט אוסף מלחמות. וזה בעצם החור היחיד בספר, אחרי החור הקטן בין שעלות אהרון, שהוא לא יעסוק במקדש. כל הספר מתחילת מלכות דוד ועד סוף דברי ימים א', וגם אחרי זה עם שלמה, עוסק לחלוטין במקדש, ובניסיון של דוד לבנות את המקדש. והנה עכשיו אנחנו במין פסק זמן, שדוד עוד פעם הוא לא יכול לבנות את בית המקדש, אז הוא מתפנה לעשות את כל שאר הדברים. אז בואו נקרא מה הוא עושה, ואנחנו נסתכל בעיקר בדפים, כי זה יהיה מאוד נוח. תקלו מה קורה כבר בפסוק הראשון. ויהי אחריכם ויך דוד את פלישתים ויכניעם ויקח את גת ובנותיה מיד פלישתים. כן, אם אתם רואים בטבלה, גת ובנותיה זה במקום ויקח את מתג האמה מיד פלישתים. אז מתג הופך לגת והאמה הופך לבנותיה, ואז אנחנו מקבלים תמונה הרבה יותר ברורה של מה למען השם הוא קודש. כן, מה זה מתג האמה? אנחנו אמרנו, חז"ל דרשו על זה כל מיני דרשות, אבל אנחנו לא נזכיר אותן בציבור. תעיינו לבד ותבינו. בכל אופן, ושימו לב למה שקורה בפסוק הבא. אנחנו עברנו פלישתים למואב. ויך את מואב, ויהיו מואב עבדים לדוד נושאי מנחה. מה קרה בספר שמואל? ויך את מואב, וימדדם בחבל, השכם אותם ארצה, וימדד שני חבלים להמית ומלוא החבל להחיות. ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. עכשיו, למה לא לבעל דברי הימים להוריד את הסיפור הנהדר הזה?
אכזרי.
מה? אכזרי מדי. הוא לא רוצה להציג את דוד כמישהו שמתאכזר למואבים מסכנים.
לכאורה זה אולי בגלל שינוי בין התקופות האלו על ההסתכלות על מלחמה באופן כללי.
כן. כלומר, זה נשמע אכזרי מדי היום. סתם, כאילו, לתפוס שבויים ולהרוג אותם. שליש.
אני מבין, בסדר.
מה?
שתי שלי שעבדו, לא?
נכון.
אני רואה אם דוד עשה את זה, ייתכן מאוד שזה פחות אחרים ממה שזה היום, ואולי בדברי הימים כבר הגיעו לכיוון.
יכול להיות. למרות שאני רק מזכיר דוגמה אחת, שציצו שנייה בדברי הימים ב' פרק אחרי. דברי הימים ב' פרק אחרי, פסוק י' א'. אם אתם תוהים, אם לבעל דברי הימים יש בעיה לחסל שבועים. והמציאו התחלה. וינהג את עמו וילך גיא המלך ויח את בני סעיר 10,000. ו10,000 חיים שבו בני יהודה והביאו לראש הסלע וישליחו מראש הסלע וכולם נבקעו. שאלה טובה.
לא, אבל כולם מציאו.
לא, זו שאלה מאוד טובה בגלל שהוא דמות שבהתחלה היא חיובית ובסוף היא שלילית, והשאלה היא איפה עובר הגבול וזה באמצע. כשנגיע תזכיר לי את השאלה הזאת.
אמרת לפני שנייה שאתה רוצה לקשר את זה גם שעם דוד ביקש להביאם את המקדש. אדם שהולך להגיע את המקדש לא יכול להיות בטוח בתור אדם שאולי עושה
כולו. ששופך דמים רחמן הרצה.
זה הסיבה שהוא לא קיבל לי את המקדש הרי לכאורה.
נכון.
נו. לא, אבל יש גבול איפה להביא, לא יודע, כי אולי זה חלק מהרעיון, אני בעד.
אבל להסתיר את זה שהוא היה שופך דמים. הבנתי. טוב, נראה לי שהדוחק בדבריך מובן. הרי זה בדיוק כמו שבא דברי מציג, בניגוד לספר שמואל, שדוד לא פנה את המקדש כי הוא שפך דמים. אז...
נכון, עוד שינויים, אולי אני אקבל את תמונת מצב.
נכון.
עכשיו היה שם פושטן שלא היה מה כתוב.
כן, נכון, זו תשובה יותר טובה. צריך לצאת מיד.
הלוואי,
הם את הכופנים של גושניקים פה, זה לא יאמן. מי יכניס לכם שטויות כאלה?
אתה.
אני לא מכניס שטויות כאלה.
עכשיו אני בדרך כלל להגיד שהוא לא עניין אותו הפרטים של המלחמה פה, אלא רק התוצאה, אבל...
יכול להיות. עוד מעט אנחנו נראה את המבנה ואז אנחנו נבין. טוב, נמשיך. ויך דוד את הדד עזר מלך צובה, הוא הוריד פה את בן רחוב מלך צובה, כלומר, הוא הוריד את השם של אבא, אבל במקום זה הוא כותב מלך צובה חמתה. מה זה להקות אותו חמתה? ויך דוד את הדד עזר מלך צובה חמתה. ולכתו לא להשיב אלא להציב ידו בנהר פרט.
אולי זה כמו, להתקוד אותו עד שם.
ויקע אותו לחמת. עד לחמת.
יש כל פסוקים האלו ויקוד הפשטים מי עד. לא יכול להיות אותו דבר?
אבל מי עד? יש פה רק חמת. זה לחמת.
אז זה פשוט השם שונה של אותו...
אבל מאיפה?
צבא?
לא.
נהר פרט.
מי ילך צובה? חמה.
לא, אני חושבת
את
זה.
מאיפה
שם לחמור?
כן, לא, זה קצת מוזר. מה שכן, אני חייב לציין, אני עוד לא הצלחתי להבין מה בדיוק קורה עם חמת, אבל לבד דברים יש איזה משהו עם חמת. כי הוא מכניס את זה בכל מיני מקומות שלא ממש ברור. כן, למשל...
יכול להיות שחמת זה גם שם של המקום? כמו
תמלה ותמלה? חייב. עדיין, אז איך אתה מסביר את זה? הוא יקע אותו חמה. מה זה אומר? אני רק אומר אבל, אני רק אניח את זה כאן, שכתוב בפרק ח' בדברי מב' על שלמה, וילך שלמה חמת צובה ויחזק עליה, ויבן את אדמו במדבר ואת כל הרמז כמה שבנה בחמת. כן, וזה פשוט תיאור כאילו שלא מופיע במלכים. מופיע בדיוק אותו דבר במלכים בלי החמת חמת חמת שיש. כן, ויבן את אדמו במדבר, במקום בספר דברי הימים, בספר מלכים כתוב ואת בעלת ואת אדמור במדבר בארץ. וכולם שואלים מה זה בארץ. מה זה יכול להיות בארץ? יש מי שהציע שזה ראשי תיבות של בארם צובה. ואז זה באותו מקום שנקרא חמת והכל בסדר וזה אותו מקום ומסתדר. אבל זה לא נכון כי את אדמור לא נמצא שם. כן, זה... אנחנו יודעים איפה את אדמור נמצא, אז זה לא... לא... טוב, אז אנחנו נמשיך.
בטח שתי דוגמאות שבהן חמת היא חלק מהמילה צובה. זאת אומרת, יכול להיות שהמקום נקרא חמת צובה או צובה חמת. אבל...
מלך צובה חמתה? זה מעניין. אבל חמת צובה אני מבין, בגלל שזה חמה של צובה. כמו חמת צובה.
אבל חמת זה מילה בפני עצמה.
אם זה מילה בפני עצמה, בסדר. אבל כשכתוב חמת צובה זה ודאי זה נשמע. כן, מה גם שמזהים את זה בתוך חמה. זה לא ניכנס לזיהויים, אבל אני מסכים, זה בהחלט אפשרות מעניינת, אבל צריך לבדוק אותה.
אבל ההוספה של החמת דם, של העיר בסוף, זה דרך עד Q. כאילו עד מקום.
כן, אבל
דרך כלל מלבד.
כן, אז זה מאוד מאוד פתוח. כן. וילך יהושע וכל ישראל עמו מעגלון החברונה. מה זה מעגלונה? מי לעגלון? זה מעגלונה החברונה, ממקום מי יוצא. כן, גם אפרתה. בדרך אפרתה או בדרך אפרת?
פרשדונה.
כן, ויצא פרשדונה מבאר שבע ואלף הרנה. גם כן, מה, איפה זה? בכל אופן. אז לא, זה לא עובד לגמרי, ואפשר לשחק עם זה כשרוצים. אז פה, שאנחנו לא מבינים לא את זה ולא את זה, אז זה לא עוזר לשחק. ולכן אנחנו נשאיר את זה כך. אבל בואו נאסוף עוד קצת מידע. השלב הבא, בהלכות דוד ממנו, במקום 1,700 פרשים ו-20 אלף איש רגלי, 1,000 רכב ו-7,000 פרשים. כן, אז הוא בעצם הוריד, אין פה רכב, אלא רק, כאילו, יש רכב ופרשים במקום פרשים ורגלי. סליחה, רכב, פרשים ורגלי במקום פרשים ורגלי. כן, וה-1,000 רכב ו-7,000 פרשים מתחלף עם ה-1,700 פרשים. כלומר, נראה,
צריך את זה.
בעצם יש 700 פרשים, אבל 1,000 רכב, רכב זה יותר מפרשים. נכון, בכל רכב יש לנו כמה אנשים, וגם כמה סוסים בדרך כלל. אז רק יותר. ואז גם מובן את מי הוא עיקר בדיוק, הרי מה קורה בספר שמואל? והוא אוסף פרשים ורגלי ומעקר את כל הרכב. איזה רכב? לא היה. אז בא דברי מי מסדר לנו את זה. כן, 1,000 רכב ו-7,000 פרשים. ותשע עשיריות מהרכב הוא מעקר, והוא מותיר ממנו מהרכב. כן, ו...
זה לא נכון שאמרנו.
מה לא?
זה 700 פרשים, זה 7,000 פרשים.
כן, אבל דברי ימים.
נכון, נכון. אוקיי, צודק, צודק.
הוא גם הוסיף עוד, כן.
נכון, הוסיף עוד אפס, אבל אתה יודע, אפס זה כלום, זה לא משנה, אפשר. אז זה מה שאתה רוצה.
אבל זה יותר הגיוני שיותר פרשים מאשר רכב.
נכון.
שינה ציוטית.
כן, אבל פה לא היה בעיה לעשות את זה, כי לא היה רכב להיות יותר ממנו. כן. טוב, אפשר לומר שלפי ספר שמואל היה לנו לא יודע כמה רכב, אבל נשאר 100 ו-1,700 פרשים. בכל זאת איפן, אז 1,000 רכב ו-7,000 פרשים, מתוכם נשאר 100 רכב וכל השאר הלכו לעולמם. אז הוא אוסף בינתיים 100 רכב, כן? מואב הם עבדים לדוד, מפלישתים הוא לקח את גת ובנותיה, ומעדדזר הוא לוקח 100 רכב. ויבוא ארם דרמסק לעזור לעדדזר מלך צובה. ויח דוד בארם 22,000 איש. כן, וישם דוד בארם דרמסק. מה הוא שם בארם דרמסק?
יד.
שם נציבים.
נציבים.
ברור שהוא שם נציבים. כתוב בספר שמואל, וישם דוד נציבים בארם דרמסק.
יש גם סימו על העיר וישימו.
נכון.
אבל כאן זכה מלך שאני חססתי להם.
כתוב ויישם, וירם לדוד, לדוד, לעבדים נושאים מנחה. ויהיו שהשם לדוד בכל השאלה.
זה מסדר עם מה שאני אומר, כי לשים נציבים, אני לא... זאת אומרת, יכול להיות שבאמת אני אומר ששם נציבים. בכל השאלה שבאמת אני נציבים, הוא דווקא מדגיש את זה ששמו על העיר.
ומה יש להדגיש? קודם כל, ארם דמשק קשה לשים בגלל שכאילו, ארם דמשק זה לא דמשק, זה ממלכה. אי אפשר לשים עליו. מי שם עליו? ולעומת זאת, דמשק עצמה אפשר אולי, אבל לא כתוב את זה. דבר שני, זה באמת שאלה במקרים שבהם הוא משמיט. א', האם אתה נמצא באותו טקסט שמולו, בספר שמואל שהיה מולו. דבר שני, האם זה שהוא משמיט את זה, זה כי הוא חולק על הסיפור. הוא בא לתת פה איזה, מה בעצם הוא יכול להרוויח בזה שהוא אומר שזה היה המצור. מה הוא מרוויח בזה? הוא שם ניצבים. זה דבר שאפשר להרוויח. אבל זה, שוב, זה לא מוסיף לנו ולא מוריד, זה קשה להכריע בעניין. ויושע השם לדוד בכל אשר הלך. כי כל מה שהלך, השם הושיע לו. שזה חתימה לחצי הראשון של הפרק הזה, ואיפה יהיה החצי השני? החצי השני ייגמר, שימו לב בסוף העמוד, שורה אחת לפני הסוף, ויושע השם לדוד בכל אשר הלך. כן, פעמיים זה מופיע. ומיד, ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדד עזר והביאם ירושלים. הוא מביא גם שלטי זהב לירושלים. בספר שמואל כתוב, מבטח ומבורותי הרי הדד עזר לקח המלך דוד נחושת הרבה מאוד. במקום זה כתוב, ומתבחת ומיקון הרי הדד עזר. כן, בטח ובורותי הפך לתבחת וקון. כן, לקח דוד נחושת רבה מאוד, ושימו לב לדבר הכי גדול שהוא מוסיף בפרק. בא, בנחושת הזאת, עשה שלמה את ים הנחושת ואת העמודים ואת כלי הנחושת. כבר שימו לב, הכלים האלה, שעוד נגיע אליהם ונדבר על זה שהם בעצם מייצגים את השכינה, הם הגיעו מתבחת ומיקון הרי עד הדזר. כן, זה מפה בדיוק הוא לקח את הנחושת הזאת.
יש לי בעיה עם הפסוק הזה, אין לי תנח לפני, לא רואה לפתוח, אבל יש פסוק שאומר ששלמה לא השתמש בדברים שדוד לקח.
הוא לא השתמש?
שהוא שם את זה באוצרות בזה שם.
לא, אתה מדבר על הפסוק, אוקיי.
על השלב, כל השלב שלו.
זה לא סותר, אבל...
לא,
לא דברים, מי
הולכים.
מה? לא
דברים? זאת אומרת, אני אמר את זה.
כן, אבל זה אותו דבר בדיוק כתוב בספר הימים.
יש מדרש שהוא סירב להשתמש בכל הדברים שדוד אסף.
כתוב, ותשלם כל המלאכה אשר עשה שלמה לבית השם, ויבא שלמה את קודשי דוד אבי ואת הכסף ואת הזהב ואת כל הכלים, נתן באוצרות בית האלוקים.
זה כל מה שעכשיו הוא לא השתמש.
מה? אבל זה לא אומר שהוא לא השתמש, כל מה שנשאר.
לא, המדרש שאומר שלא השתמש בכלל.
אה, זה מדרש
שאומר?
האמת, אני לא רגיל, אני חושב את זה גם קצת בפנינו. כן, זאת מכיוון ש... דברי הימים עצמו הרי, כאילו, אומר אחרת, אז זה כנראה לא הפריע לו לומר את הפסוק ההוא ביחד עם האמירה הזאת. אבל שוב, אני גם לא חושב שהפסוק הוא אומר את זה. כלומר, ודאי שכל מה שנשאר הוא שם באוצרות.
אני אפשר להגיד שפשוט השתנה שמות הערים שמזכיר?
כן, אז זה אפשרות ראשונה. בואו שנייה נדבר על הערים. במקום בטח ובורותי יש תבחת וקון. אז יש כאלה שאומרים שהשתנה להם השם, וזה אותו ערים, פשוט הוא תרגם את זה לשפת ימיו. בימי דברי הימים קראו לערים האלה תבחת וקון. דבר אחד שאולי קצת מעיב על האפשרות הזאת זה העובדה שתבחת ובטח נראה כמו שיבוש אחד של השני, כי בכל זאת זה פשוט חוץ מהתף בסוף זה אותם אותיות.
היום השמות משתנים משיבושים.
מה זה?
גם היום.
אתה אומר כאילו שזה השתנה בתקופות האלה
כן, משיבוש, זה היה בפועל בפעמים
ששיבושים. למרות שספציפית פה בפרק הזה שדוד עורר כל כך הרבה אנשים, אז יכול להיות שזה מדרש מכוון שהוא קורא לזה תבחת. כן, זה לך תדע. אני זה לא פשוט רומז די הטבח הנחמד שהוא עשה שם. וקון, טוב, על קון אני לא אגיד שום דבר, כי זה פותח פה נושא שלם על השורש קון או קנן ביחס לדוד, בספר דברי הימים. תבדקו ותסחדו. אז אנחנו נמשיך. וישמע תאו מלך חמת, כי היכה דוד את כל חילת הדזר, מלך צובה, וישלח את הדורם בנו. שימו לב שיורם הפך להיות הדורם. אל המלך דוד לשאולו לשלום ולברכו על אשר נלחם בעד הדזר ויקהו, כי איש מלחמות תורו היה עד הדזר. וכל כלי זהב וכסף ונחושת. גם שלח לו כלי זהב וכסף ונחושת. גם אותם הקדיש דו מלך דוד להשם. כן, גם את זה הוא הקדיש להשם. הביא לו עוד כסף, אז זה גם הולך להשם. עם הכסף והזהב אשר נסע, לא הקדיש, אלא נסע מכל הגויים, לא אשר כיבש. זה מעניין שהוא הוריד את אשר כיבש. לא, מכל הגויים. כביכול הוא לא הקדיש מכל הגויים אשר כיבש, הלך כבש ולקח, אלא מכל הגויים הוא נסע, חלק בכיבוש, חלק הביאו לו, חלק זה, כן, לאו דווקא בכיבוש. כן, ובמקום מארם כתוב מאדום, זה גם חילוף שפשוט קורה כמה פעמים בתנ"ך, אז אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. כן, מארם וממואב ומבני עמון ומפלישתים ומעמלק, זה בספר שמואל. ומשלל עד עזר בן רחום, מלך צובה. בספר דברי הימים כתוב מאדום עם מואב ועם בני עמון ופלישתים ועמלק, בלי שלל עד עזר בן רחום מלך צובה. עכשיו בואו נבדוק שנייה מה הגיוני יותר.
כל אחד דפי מקומו.
שני אמרי כתוב את אותו סיפור. עכשיו מה היה לנו עד עכשיו? היה לנו פלישתים.
מתחילת הפרק, פלישתים, מואב,
עד עזר, ואז בא לעזור לו ארם דרמסק. וזהו בעצם, ואז לא הוא שולח את הבן של את הבן שלו לדוד. כן? המלך לא מופיע בכל מקרה. עכשיו ההמשך, שימו לב, זה באדום.
כן, אחרי זה אדום.
אז לפי הרשימה בשמואל, כן, זה ארם, בסדר, אני יכול להבין. ומואב, בני עמון ופלישתים ועמלק. בני עמון ועמלק אמרנו אין, ויש לנו פלישתים, אז זה בסדר. לאדום לא, כי אדום עוד לא הופיע. אדום רק אחרי הפסוק הזה תופיע בכלל. בסדר, דברי מימו, כבר מכניס את אדום לפני זה. אבל מה שבעיקר חשוב, וזה מעניין עד אין קץ, בהתחשב בעובדה שבעל דברים כל כך מסמפת דוד, זה המלחמה באדום. בספר שמואל נכתב כך, ויעש דוד השם בשובו מהכותו את ארם.
אתה מסביר את בני עמון ועמלק?
מה זה? אה, האמת, שכחתי משהו אחר, טוב, בסדר, לא משנה, נחזור זה עוד מעט, כן, מה?
אתה מסביר את בני עמון ועמלק?
בני עמון ועמלק לא מופיע, מה שאומר שהרשימה הזאת לא מחייבת, שכאילו היא לא מבוססת.
אה, אתה לא מסתם מלחמות, אלא גם על כבישות לא עובדות.
כן, אבל בני עמון אנחנו נתקל במלחמה שלו בפרק הבא. כן, עמלק בכלל לא נתקל. המלחמה היחידה שאנחנו יודעים שהוא עשה בעמלק הייתה בציקלג, וזה היה בספר שמואל, שמואל א', כן, כשהם פשוט עלו על ציקלג ולקחו אותה, ואז הוא הלך ונלחם בגדוד ועיקר. עכשיו שימו לב מה קורה פה. בספר שמואל, ויעש דוד שם בשובו מהכותו את ארם בגי מלך, 18 א'. הוא שב מלהכות את ארם בגי מלך. עכשיו, מהפסוק שקראתי לכם מקודם על המציאו, אנחנו יודעים שבגי מלך הורגים רק אדומים, יש לנו עניין כזה. כן, שבגי מלח זה מקום שנלחמים באדום ולא בארם שנמצא צפון יותר. גי מלח זה גם קשור כנראה לים המלח, וזה יותר מתאים להילחם באדום שם מאשר בארם. כן, ודוד עושה שם בהכותו בשבוע מהכותו, כנראה הוא עשה שם גדול. כן, אבל זה גם, תכלס זה יכול להיות שם גדול, אם אתה מצליח להכות את ארם במקום שקשור לאדום בכלל, זה מאוד מרשים. בכל אופן, אבל הוא עשה שם, וזה נשמע מאוד מכובד לדוד. ובעל דברי הימים, מחליף אותו. ואבישי בן צוריה היכה את אדום בגי מלך, 18 אלף. אבישי עושה את זה, רחמנא ליצלן. למה הוא נותן את הקרדיט לאבישי במקום לדוד? זה נורא מעליב. רק כשנשלים את התמונה, זה, תפתחו שנייה בתהילים. תהילים סמך. למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד. בהצותו את ארם נהריים ואת ארם צובה, כן, הוא היצא את ארם נהריים ואת ארם צובה, וישוב יואב ויחת אדום בגי מלך, 12 אלף. עכשיו יואב בכלל לא רואה את אדום, והוא בכלל לא רואה 12 אלף.
יואב, אישי, טוב.
אז ביחד הם עבדו 40 אלף, כן, אבישי היה רק 18 אלף, ויואב הרג 12 אלף. כן, יש מחלוקת רק על ה-18 אלף, מי הרג אותה, נכון? אבל די ברור שהכוונה בעצם לאותו סיפור, ובמקום אחד 12 אלף ושני מקומות 18 אלף, במקום אחד יואב, במקום אחד אבישי, במקום אחד דוד. מה נעשה? תעצור שנייה את ההקלטה שאנחנו נוכל להגיד שיש כאן תקופה בתנ"ך. אז כמובן שאין פה סתירה בתנ"ך, כי אנחנו... מה? כי אנחנו גם מוקלטים וגם אנחנו יהודים מאמינים.
אז אי אפשר להמציא סתירות בתנ"ך ככה בכלום. אבל אני מזמין אתכם למצוא דרך טובה יותר להסביר את זה. אני לא מצאתי.
כן, מלבד זה שמה שכתוב לא חייב להיות האמת, זה המסר הנכון מבחינתנו. ומה שאלה בעצם מבחינתנו היא לא תהילים, כי אנחנו לא דנים בתהילים עכשיו.
אלא כבר...
מה זה?
מה מפריע? השם שהחליפו רע זה שזה ארם.
אז אני אומר, יש כמה דברים שמשנים, כן? מבחינת ההבנה, קשה לנו להבין, אוקיי, אז מי עיקה ומי וכמה. השאלה יותר גדולה, אבל מבחינתנו, זה בדברי הימים ספציפית שכל כך מעריץ את דוד, למה הוא לוקח לו את הקרדיט? דוד עשה שם, לא פחות. הוא כאילו, זה היה ממש מכובד. ואז אבישי בן צרויה עשה את זה מפה.
קודם כל, אפשר להגיד שמה שאבישי עשה
בשם דוד,
מגיע גם לכאילו, עכשיו דוד.
זה היה נכון אילו היה כתוב לי אבישי בשני. ואז אני הייתי שואל, מה, אבל למה לא אומרים שדוד עשה את זה, כי זה לוקח לו קרדיט? אתה אומר, כן, זה עכשיו קרדיט לדוד. אבל כשהוא לוקח את הסיפור שנאמר שדוד עשה שם, כן, והוא מחליף אותו, אז זה כבר יותר בעייתי, מאשר סתם לומר את אבישי. אתה רואה שממש הפריע לו שכתוב שדוד עשה שם, והוא מחליף את זה באבישי. אתה רואה איפה הפריע לו ואתה רואה מה הוא שינה.
לא, הוא לא שם על אבישי שם. הוא הוריד את השם לגמרי.
ברור, בסדר.
נו, אז אולי זה הרעיון, אתה יודע, דוד קיבל את השם, אבישי קיבל את הפעולה, הוא לא עוד ירד, כן?
יכול להיות.
הרגע של השם.
לא שם. כן, זה מה שם. אז... בכל אופן, אבל שוב, בהקשר הזה אני לא יודע אם יש עניין בכלל להתלבט. ברגע שאתה רואה שהוא שינה, וזה לא עניין אותו בכלל לומר שזה דוד, ולא השם ולא כלום, אז זה אומר שכל זה הפריע לו. אז אתה אומר, הפריע לו השם, אז למה הוא לא השאיר את דוד? הפריע לו השם לדוד. נכון? אז הוא הוריד את כל זה, ושם את אבישי בן צרויה. הוא היכה את אדום בגלל מלך מונה עשר אלף.
עוד פעם, אבל אם אנחנו מגלים שהוא לא רוצה שדוד יצא רשע ממושע,
כן.
אז זה הרבה יותר קל לו להגיד שאבישי הרג את כל השמונה ישראל. ולא שדוד עשה השם על כל
העם. אז עכשיו דבר רע בזה שהוא הרג את השמונה ישראל אדומי, אני לא יודע. זה לא כמו זה שהמציאו לוקח 10,000 שבועים ומפיל אותם מהסל. כן? זה לא התיאור
הבעייתי.
זה ניצחון, זה ניצחון גדול שהוא הרג 18 אלף איש.
בסדר, אבל יכול להיות שלא נעים לו עם זה.
זה נשמע קצת מוזר, אחרי תסתכל כמה הוא הרג מקודם.
תבחת אפרופו.
תבחת, כן. זה במלך צובה למשל, 22 אלף איש. ויח דוד בארם. כן, ואז מול זה נאמר, ואבשי בן צרויה היכה 18 אלף איש. נה, זה בלי, הוא הרג רק 18 אלף. שדרך אגב, ביחד עם 22 אלף, זה יוצא 40 אלף. אתה עוסק עכשיו בנוסחות וזה, אתה בטח תוכל לעזור לנו בפרק הזה. אז אני אומר, יש פה איזה מין בעיה עם יושב מצויה, ואני לא הולך לענות עליה עד שאנחנו נגיע לפרק הבא, שבו אנחנו נראה בעיה דומה עם יואב בן צרויה, שלוקח לו דבר דומה, וזה נורא מתסכל לראות את זה. בכל אופן, רק נסיים לקרוא את זה, וישם באדום נציבים, הוא הוריד את החזרה המוזרה של בכל אדום שם נציבים, בספר שמואל זה כתוב כביכול פעמיים, ויהיו כל אדום עבדים לדוד, ויושע השם לדוד בכל אשר הלך. ובכך נגמר את זה. מה זה?
צריך להגיש כתביו של ויהיו.
כן. וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא, ויהושפט בן אחי ומזכיר, וצדוק בן אחיטוב, ואבימלך בן אביתר הכהנים, ושבשה סופר, במקום שריה שבשה, לא ברור מה זה. ובניהו בן יהודה על הקריטי והפליטי, ובני דוד, רחמנא ליצלן, אי אפשר לומר שהם היו כהנים. זה דבר נורא והיום לומר שמישהו מישראל יהיה כהן. אז בני דוד הראשונים ליד המלך, שזה בעצם תרגום סימולטני למה זה. כן, ברור שזה פירוש, שהוא אומר לא, לא כהנים במובן הזה, אלא הם היו הראשונים ליד המלך. אז זה לגבי המלחמות האלה, אנחנו צריכים לראות את המבנה שלהם, שזה אנחנו רואים אחרי הטבלה, וזה כבר נראה שבוע הבא, ואחרי זה נוכל להמשיך לפרק הנהדר. של מלחמת בני עמון, שבו יואב מצטרף לאחיו בלקיחת קרדיטים מדוד.
ייי.
כן.